אתם עם SBS בעברית.
שלום מוטי. עוד שבוע קטלני וקשה לחיילי צהל בעזה. שתי תקריות קשות, אחת בבית חנון, בנהרגו 5 חיילים מהגדוד החרדי נצח יהודה, 14 חיילים נוספים נפצעו בתקרית, והשנייה בחאן יונס, בה נהרג חייל מילואים מחיל ההנדסה. בתקרית בבית חנון ביום שני בלילה, כוחות צהל יצאו למבצע לחיסול מחבלים, פלוגה מנצח יהודה שנכנסה רגלית עלתה על זירת מטענים, 3 מטענים שהתפוצצו אחד אחרי השני, לאחר מכן מחבלים פתחו באש מירי קל ומקלעים ממבנים מרוסים מפתי בית חנון. המטען הראשון הופעל על כוח החוד, המטען השני הופעל על הכוח הראשון שהגיע לחלץ את הנפגעים, וכך גם המטען השלישי. ההרוגים נפגעו מפיצוץ המטענים, 14 הפצועים נפגעו גם מהמטענים וגם מהירי של האויב. בצהל מעריכים שהמטענים הונחו על הציר ב-24 שעות שקדמו לכניסת הכוח. בתקרית הנוספת, חוליית חמאס ירתה RPG על כלי הנדסה בו נהג לוחם מילואים בחאן יונס, ולאחר מכן ניסו חברי החוליה לחטוף אותו. בסרטון שהופץ על ידי החמאס נראה לוחם אברהם אזולאי זיכרונו לברכה, כשהוא מנסה לברוח מהבאגר שנפגע מה-RPG, כשהחמאסניקים רודפים אחריו ויורים בו. כוחות צהל במקום הצליחו להגיב ולמנוע את חטיפת גופתו של אברהם. אלוף במילואים ישראל זיו אמר לנו השבוע כי ניכר שחמאס עבר טרנספורמציה ומתנהל עכשיו בשיטה של מלחמת גרילה, חוליות קטנות שלומדות את התנהלות כוחות צהל בשטח ומסמנות מטרות. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו נסע השבוע לוושינגטון, שם נפגש עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פעמיים, בפגישות התרכזו בשני נושאים עיקריים, איראן ועסקת חטופים. כל זה קרה במקביל למסע ומתן שמתקיים בדוחה במסגרת שיחות קרבה בין משלחות של ישראל וחמאס בתיווכן של קטר וארצות הברית.
אנחנו התמקדנו במאמצים לשחרור חטופינו. אנחנו לא מרפים מזה לרגע, וזה מתאפשר בגלל הלחץ הצבאי שמפעילים חיילינו הגיבורים. לצערי המאמץ הזה גובה מאיתנו מחירים כואבים של נפילת טובי בנינו.
הנשיא האמריקני אמר לאחר פגישותיו עם נתניהו כי יש סיכוי לעסקה כבר בשבוע הבא. גם השליח המיוחד של הנשיא סטיב ויטקוף נשמע אופטימי במיוחד כשאמר על השיחות בדוחה ש3 מתוך 4 סוגיות שיש עליהן ויכוח מהותי נפטרו, ורק סוגיה אחת קריטית עדיין במחלוקת. ויטקוף עצמו צפוי להצטרף לשיחות בדוחה במהלך סוף השבוע. מקור ישראלי שאר לנו שהנושא שעדיין אין עליו הסכמה הוא הפריסה מחדש או הנסיגה של צהל מהרצועה. בישראל מתעקשים להישאר בציר מורג, שזהו ציר שכבש צהל במהלך המבצע האחרון, הוא בעצם מפריד בין רפיח ליתר הרצועה, וכמו כן מתעקשים על 2 קילומטר לאורך הגבול שיש שם שוקי אזור חיץ. מי שעוד ביקרו השבוע בוושינגטון ונפגשו גם עם נתניהו, בנפרד גם עם בכירים בממשל האמריקני, היו משפחות החטופים שקצת פחות סומכות על נתניהו וסומכות יותר על הנשיא האמריקני. המשפחות ביקשו להעביר את המסר כי הן מעוניינות בעסקה מקיפה הפעם שתכלול את כל החטופים, גם במחיר סיום המלחמה, וביקשו להבהיר לנשיא כי בציבור הישראלי יש תמיכה רחבה לסיום המלחמה, גם אם לא בממשלה עצמה. בישראל התקיימו הפגנות מול נציגויות ארצות הברית בתל אביב ובירושלים, בהם קראו המפגינים לנשיא טראמפ לסיים את המלחמה ולהחזיר את כל החטופים הביתה. מפגני תמיכה בחטופים התקיימו גם בניו יורק ובוושינגטון. בהודעה ממתי משפחות החטופים נמסר לאחר המפגש עם האמריקנים, כי המשפחות שמעו שוב ושוב כי טראמפ והממשל שלו מחויבים להשפת כל החטופים עד האחרון שבהם. נזכיר ש-50 חטופים עדיין מוחזקים בעזה, ולפי הערכות בישראל 20 מהם עדיין בחיים. העסקה שכרגע על הפרק מדברת על הפסקת אש של 60 ימים, במהלכה יושבו בשלבים כמחצית מהחטופים החיים ומחצית מהמתים, ובמהלך 60 הימים של הפסקת האש ידונו הצדדים על סיום המלחמה והשבת יתר החטופים. במהלך 60 הימים צהל ייסוג מחלקים נרחבים מהרצועה, נושא שכאמור עדיין נמצא במחלוקת. כמו כן תתאפשר הכנסת סיוע נרחב יותר גם דרך סוכנויות הסיוע של האום וארגונים אחרים, ולא רק במתחמי החלוקה שהגדיר הצבא, וכמובן שישוחררו גם אסירים פלסטינים, בהם גם כאלה שהורשעו ברצח ישראלים. ובתוך כך, בתדרוך שערך שר הביטחון ישראל כץ לכתבים ישראלים השבוע, אמר כי הורה לצהל להכין תוכנית להקמת עיר הומניטרית על חורבות רפיח, שבה תרוכז בהמשך כל האוכלוסייה של רצועת עזה. לדברי השר כץ, התוכנית היא להעביר לשם תחילה 600 אלף פלסטינים, בעיקר מאזור המואסי. הוא אמר כי הפלסטינים שיוכנסו לשם יעברו בידוק שאינם משתייכים לחמאס, ולא יתאפשר להם לצאת החוצה, אלא לשם הגירה מעזה. לפי התוכנית, צה"ל יאבטח את האזור מרחוק, לא ינהל את המתחם ולא יחלק מזון, וישראל מנסה לרתום למהלך גורמים בינלאומיים. בשלב זה לא ברור איך התוכנית מתיישבת עם תנאי העסקה, לפי הצה"ל אמור לסגת מהשטחים הללו במהלך ה-60 ימים. התוכנית כמובן זכתה לביקורות קשות. שר החוץ הבריטי דיוויד למי הבהיר שבריטניה מתנגדת לתוכנית. דובר מזכ"ל האו"ם סטפן דוג'ריק הביע גם הוא את התנגדותו לתוכנית במסיבת עיתונאים ביום רביעי, ואמר כי באו"ם מתנגדים לכל פינוי בכפייה של אוכלוסייה. מי שעוד הביע את הזעזוע שלה מהתוכנית של קאצי, הזמרת בילי אייליש, ששיתפה כתבה של BBC בנושא וכתבה מזעזע. ובתוך כך, ועדת העלייה והקליטה של הכנסת קיימה שבוע דיון בנושא השפעות המלחמה על העלייה באנטישמיות כלפי סטודנטים יהודים בתפוצות. בדיון עלו נתונים קשים. מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל נרשמה עלייה חדה ומדיגה של מאות אחוזים באירועי אנטישמיות כלפי יהודים בכלל וכלפי סטודנטים יהודים בקמפוסים בתפוצות בפרט. בוועדה נשמעה גם ביקורת על ממשלת ישראל שצריכה לקבוע מי הגורם שירכז את המאבק באנטישמיות בקמפוסים. מערך ההסברה הלאומי צריך לייצר בנק של פעילי מדיה שידבררו את ההסברה הישראלית, ומשרד החוץ צריך לקבל את מרבית הסמכויות למאבק באנטישמיות, ונבחרי הציבור צריכים להיות בקשר ישיר עם האוניברסיטאות. בית המשפט לענייני משפחה באילת אישר בשבוע שעבר בהחלטה תקדימית לאמו של חלל צה"ל שנפל במלחמת חרבות ברזל להשתמש בזרעו של בנה שניטל לאחר מותו כדי להביא לעולם נכד באמצעות פונדקאית. סוגיית הבאת ילד לאחר המוות עולה לאחרונה יותר ויותר בישראל לאחר השבעה באוקטובר. לפני המלחמה הורשו רק בנות זוג של אדם שנפטר לבקש שאיבת זרע לאחר המוות, אולם בעקבות ריבוי הבקשות בעקבות השבעה באוקטובר, והיות שסוגיית הזמן היא קריטית, הוחלט בישראל שכל עוד נמשך מצב הלחימה יכולים בתי החולים לאשר נטילת זרע מנפטר גם לבקשת הורי הנפטר, מבלי להפנות אותם לבית המשפט. אבל החלטה הזאת תקפה רק לגבי שאיבת הזרע ושימורו ולא לגבי השימוש בו. לצורך שימוש בזרע להבאת ילד, אם לא מדובר בבנות זוג אלא בהורי החלל, נדרשות המשפחות לפנות לבית המשפט ולהוכיח כי זה היה רצון המת. עד היום בית המשפט פסק נגד המשפחות, מלבד בשני מקרים שקדמו למלחמת חרבות ברזל. מקרה אחד בו קבע בית המשפט כי זוהי פסיקה חד פעמית שאינה מהווה תקדים, וקרא למחוקק להידרש לסוגיה, ומקרה שני בו בית המשפט למשפחה אישר והרכאה גבוהה יותר הפכה את ההחלטה. בהחלטה התקדימית שקיבל השבוע בית המשפט לענייני משפחה באילת, ציינה השופטת רותם קודלר אייש כי משום שהמחוקק מתעכב בטיפול בהסדרה, בית המשפט נדרש לסוגיה הזו שוב ושוב, ויש לבחון כל מקרה לגופו. במקרה הנדון, המנוח מאור אייזנקוט, זיכרונו לברכה, ניהל שיחה עם חבר ילדות, לוחם גם הוא, טרם כניסתם המשותפת לעזה, והביע רצון מפורש להקפיא זרע בחופשתו הבאה מהצבא, למקרה שיהרג או ייפצע. עדות זו היוותה גורם מכריע בהחלטת בית המשפט לאפשר לאמו שרון אייזנקוט לעשות שימוש בזרע להפריה של פונדקאית.
תרומתנו למדינה כמשפחה תרמנו. עכשיו אנחנו צריכים רק לראות פה, אני צריכה פה נכדים עם האור, אני צריכה איזה אור בקצה המנהרה. אני חושבת שזה, לא חושבת, זה מגיע למאור, זה מגיע לנו, מגיע לי.
מאור אייזנקוט זיכרונו לברכה, אגב, הוא אחיינו של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, שאיבד את בנו שלו עצמו ואחיה נוסף במהלך המלחמה. במהלך מלחמת חרבות ברזל נרשמו במשרד הבריאות למעלה מ-220 בקשות לשאיבת זרע מהמת. בשנים הקודמות מספר הבקשות עמד על בין 15 ל-20 בשנה. אין ספק שהסוגיה עוד תעסיק את ישראל רבות, כמו שחתמה השופטת היה של פסק הדין התקדימי שלה, וכך מסתיים ברור ההליך, אך לא סיפורה של הארץ הזו. מתל אביב מדווחת דנה קרני, SBS.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.